שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קע"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מתחילת עמוד א', גם היום הערה קצרה לפני שנתחיל, השבוע אנחנו במבצע של הקדשת דפים במסכת סנהדרין, אפשר להקדיש דפים באחת משתי צורות, או על ידי פרסום האתר, כלומר תליית שלטים, שליחת אימיילים, או על ידי תרומה כספית, כמובן שאפשר גם את שניהם. יש דף עם פרטים באתר בין השיעור של קע"א לבין השיעור הזה של קע"ב. ועכשיו נתחיל. דיברנו בדף הקודם על שני נושאים, על שובר לאדם שפרה חלק מהחוב, ועל שטר מוקדם ושטר מאוחר. עכשיו, בעמוד הראשון שנלמד, נראה כמה הוראות שנתנו לסופרים בעניינים האלו. ההוראה הראשונה קשורה לזמן של השטר, השלישית והרביעית קשורות לשובר, השנייה מובאת כאן דרך אגב. אז הדבר הראשון, אמר רב אבא רב שילה לסופרים שכשהם כותבים שטר, אם יש פער של זמן בין הזמן של העסקה לבין כתיבת השטר, למשל שההלוואה הייתה ביום ראשון, אבל כתבו את השטר רק כמה ימים אחרי זה, נניח ביום חמישי, אז כשהם כותבים את השטר שיכתבו את הזמן של ההלוואה, כלומר יום ראשון, ולא את הזמן של כתיבת השטר, כלומר יום חמישי, וזה לא נחשב שטר מוקדם. למה? כי הרי מה הבעיה בשטר מוקדם, כמו שלמדנו אתמול, שהמלווה יגבה מלקוחות שלא כדין, כלומר הוא יגבה מלקוחות של הלווה שקנו ממנו קרקע עוד לפני ההלוואה. אבל כאן ההלוואה באמת הייתה ביום ראשון, ולפי רוב הראשונים השיעבוד נכסים מתחיל באמת מהלוואה, ולא רק מזמן כתיבת השטר, לכן זה הזמן האמיתי של ההלוואה. זה לפי תוספות רשב"ם חולק על זה. אז זה שלב ראשון. שלב שני, אם אתם לא יודעים מתי בוצעה ההלוואה עצמה, אז אל תנסו להאריך. כלומר, נניח שאתם יודעים שזה היה או יום ראשון או יום שני, אל תכתבו יום שני בשביל לצאת ידי ספק, אלא תכתבו זמן בטוח, תכתבו את הזמן שבו אתם כותבים את השטר, כלומר יום חמישי, בשביל שמישהו יראה את השטר הזה והוא יראה שאתם כתבתם שההלוואה הייתה ביום שני, והוא עצמו ידע שהיא לא הייתה ביום שני, אז הוא יחשוב שהשטר הזה מזויף, זה מחזיק השקרה, לכן עדיף לכתוב, כתבנו את ההלוואה ביום חמישי, וזהו. זה היה הדין הראשון לגבי זמן. עכשיו יש פה דין שמובע בדרך אגב לנושאים האלו של הוראות לסופרים לגבי מקום. אמר רב לסופרים של השטרות, תכתבו את המקום שבו השטר נכתב. כלומר, לפי רשב"ם תכתבו ככה, אנחנו עכשיו בבית שמש, כתבנו את השטר על מה שראינו ברעננה. ראשונים אחרים אומרים שמספיק לציין את המקום של הכתיבה, ולא צריך לציין את המקום שבו בוצעה הלוואה. זה היה הדבר השני לגבי מקום, ועכשיו שני דינים לגבי שובר. למדנו בדף הקודם שאם לווה פרה חלק מהחוב, אז לפי רבי יהודה מחליפים את השטר בשטר חדש עם סכום קטן יותר, ולפי רבי יוסי המלווה שומר על השטר המקורי, והוא נותן שובר, כלומר קבלה ללווה על מה שהוא כבר פרה. והסברנו את רבי יוסי שיש יתרון למלווה שהוא יישאר עם השטר המלא והלווה יהיה עם שובר. למה? כי אז הלווה לחוץ לפרוע מהר את שער החוב כי הוא מפחד שהוא יאבד את השובר. אז זה יתרון שיש למלווה בשטר מלא. לעומת זאת, עכשיו נראה שיש לו גם חיסרון בזה. מה החיסרון? יש מושג שנקרא שטר פגום. זה נלמד מכתובה, אבל לומדים את זה גם לשאר שטרות, שברגע שהלווה פורע חלק מהחוב, עכשיו כשהמלווה ירצה לתבוע את שאר החוב, הוא יצטרך להישבע שבאמת הלווה לא חייב לו פחות. אז ממילא למלווה גם יש יתרון בלהחליף את השטר לשטר קטן יותר, ככה זה לא יהיה שטר פגום, והוא לא יצטרך להישבע. אז יש יתרון וחיסרון לכאן ולכאן, ואותו דבר הפוך, מצד אחד ללווה יש חיסרון בלקבל שובר, כי אז הוא לחוץ לשלם את השאר. מצד שני, יש לו גם יתרון בלקבל את השובר, כי ככה למלווה יש שטר פגום, והמלווה יצטרך להישבע. על פי זה אומר רבא, שאם למשל יש למלווה שטר חוב שרובן חייב לו כסף, אסור לו לשנות את זה ממה שזה, כלומר, אם עכשיו זה שטר של 100 שקל, אסור לו לפצל את זה ל-50 ו-50, בשביל שכשהוא יפרע 50, הוא לא יצטרך לתת לו שובר, אלא פשוט הוא יחזיר לו שטר אחד של 50, וגם אסור לו הפוך, אסור לו לקחת שני שטרות של 50 ולחבר אותם לשטר אחד חדש של 100. למה? כי כמו שאמרנו, יש חיסרון ויתרון בכל אחד מהדברים האלו, לכן אתה צריך להשאיר את זה כמו שזה, כי גם אם מצד אחד אתה מועיל לו ומצד שני אתה גורם לו לאיזשהו חיסרון. זה דין אחד לגבי שובר, ודין נוסף לגבי שובר אומר רב אשי, אם לעדים מגיע אדם עם שטר שרובן חייב לו 100 שקל, והוא אומר להם, תדעו לכם, אני אדם אמין, ובאמת רובן כבר פרה חלק מהחוב, אז אני רוצה להחליף את השטר הזה לשטר קטן יותר של 50. אז לכאורה היינו חושבים להקשיב לו, כי הרי אם הוא משקר, הוא רק מפסיד מזה. אבל אומר רב אשי, כיוון שאנחנו אומרים שכותבים שובר כמו רבי יוסי, אז יכול להיות שגם כאן הוא מרמה. מה הרמאות שלו? יכול להיות שבאמת היה לו חוב של 100 שקל, והלווה כבר פרה את כל 100 שקל, והוא אמר ללווה, אני מתנצל, אבל אני לא מוצא את השטר, ואז הוא כתב לו שובר קבלה על כל 100 שקל, והשטר חוב על 100 שקל באמת אצל המלווה בבית, ועכשיו הוא לקח את השטר של 100 והוא רוצה לשכנע אותנו להפוך את זה לשטר חדש של 50, וככה הוא יוכל לבוא עם השטר החדש ולטבוע שוב את הלווה, ואז כשהלווה יראה לו את השובר שהוא שילם כבר 100 שקל, יאמר לו המלווה, נכון, אבל זה שטר חדש של 50 שקל, תשלם לי. לכן אסור לנו להחליף לאדם את השטר בלי שאנחנו מקבלים את ההסכמה גם של הצד השני. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א'. המשנה הזאת גם כן עוסקת בדיני שטרות, אבל ההתחלה של המשנה עוסקת בנושא אחר לגמרי שלא קשור לשטורות. הראשונים דנים למה זה מובא כאן, לא ניכנס לזה, ואגב למדנו את זה כבר בתחילת המסכת לגבי חלוקה בין יורשים. מה קורה אם שני אחים ירשו בית בד בגודל כזה שאי אפשר לחלק אותו, ואחד מהאחים עשיר ואחד מהם עני? אז אומרת המשנה, הם צריכים להשתמש בבית הבד כמו שאבא שלהם היה משתמש. אם אבא שלהם היה מזכיר את זה, אז אני ארוויח, הם יזכירו את זה ויחלקו את הכסף ביניהם. אבל אם אבא שלהם היה משתמש בזה לשימוש פרטי, אז גם האח השני יכול לומר, אני רוצה שנשתמש בזה לשימוש פרטי. ואז העשיר ייהנה מזה, כי יש לו מה לעשות עם זה, אבל אני אפסיד מזה, כי אין לו מה לעשות עם בית בד, הרי אין לו זיתים. זה החלק הראשון של המשנה, נשים את זה בצד, זה לא קשור לענייני שטרות. החלק השני של המשנה קשור לענייני שטרות, אבל נתחיל קודם בגמרא, ואז נראה את המשנה עצמה תוך כדי הגמרא. אז הגמרא עוסקת בנושא אחר מהמשנה, הגמרא עוסקת באדם שמביא שטר, שכתוב עליו שרובן חייב לו כסף. כבר למדנו ונלמד את זה גם בקוף עין ה' עמוד ב', שלא חייבים שטר חוב עם שני עדים, יכול להיות גם סתם דף שאדם כותב או חותם שהוא חייב למישהו כסף, ואומנם זה לא נחשב שטר הלוואה, ואי אפשר לגבות מזה מנכסים משועבדים, אבל הוא יכול לגבות עם זה כמו מלווה בעל פה. אז אם שמעון מביא שטר שבו רובן כתב, אני רובן, לביתי משימון כסף, אז באמת רובן יהיה חייב לשימון כסף. אבל מה קורה אם שמעון מביא שטר שבו רובן כתב, אני רובן מעיד שאני לביתי ממך כסף? מי זה ממך? אז שמעון טוען שרובן הלווה כתב את השטר הזה בשבילו, כי הוא הלווה לו כסף, וכיוון שהוא מסר לו את השטר ביד, וזה לא טרח לכתוב את השם שלו, הוא רק כתב ממך. אז השאלה היא, האם שמעון יכול לגבות עם שטר כזה או שלא? מה הצדדים לומר שלא? את הצדדים לומר שלא, נלמד לפי תוספות דיבור המתחיל מנח, ותוספות דיבור המתחיל אבל, בסוף של שני התוספותים, בשילוב מסוים עם רבנו גרשום. אז עולות שתי סיבות לומר שלא. סיבה אחת זה שכשאדם כותב שטר ולא כותב את השם של המלווה, כנראה שהוא לא באמת היה רציני והוא לא באמת לווה כסף, כי לא סביר שאדם לא יכתוב את השם של המלווה, אלא רק יכתוב שם כללי כזה ממך. זה סיבה ראשונה, תוספות קורא לזה, הוא סתם כתב הבל. כלומר, הוא כתב שטויות, זה לא היה רציני. סיבה שנייה, גם אם באמת הוא כן התכוון לאיזשהו מלווה, מי אמר ששימון הוא המלווה שלו הוא התכוון? אולי הוא כתב את זה למלווה אחר, וזה עבד לאותו מלווה, ושימון פשוט מצא את זה ותפס טרמפ על השטר. אז אומר אבונה בשורה הראשונה בעמוד ב', ממך ואפילו מריש גלותה. יש מחלוקת ראשונים קיצונית איך להבין את המשפט הזה של רבונה, האם הוא רוצה להביא סיבה לזה שהשטר הזה כן בסדר או שלא בסדר או שהוא בכלל שואל פה שאלה. כרגע נלך לפי רבנו גרשום שהוא אומר שרבונה בא להסביר למה השטר הזה לא בסדר, והוא אומר את זה בגלל הסיבה הראשונה שאמרנו. כלומר, רובן הלווה טוען לשימון המלווה כביכול, מה אתה חושב שהייתי רציני? זה לא שטר אמיתי. אם זה היה שטר אמיתי, הייתי כותב שם. מזה שכתבתי רק ממך, הרי ממך יכול להיות אפילו מריש גלותה או מהמלך. מישהו כותב שטר כזה? כלומר, זה לפי הסיבה הראשונה שרובן שכתב את השטר לא באמת התכוון. אז זה רב הונה לפי רבנו גרשום שהלווה לא התכוון, ועכשיו רבא ינסה להביא ראיה שדווקא הלווה כן התכוון, והוא מביא את זה מתחום אחר, מכתיבת הזמן בגט. הוא אומר, כמו שבגט שחייבים לכתוב בו זמן, אם כתבו היום, גם זה נחשב כתיבת זמן, כלומר, גם בלי שפרטו עצם זה שכתבו משהו שברור למי שכתב את זה למה הוא התכוון, זה בסדר, אז אותו דבר כאן. למרות שהוא רק כתב ממך, כיוון שהוא מסר את זה למישהו, אז הוא התכוון למי שהוא מסר את זה אליו. וגם בלי שהוא כתב שם, אנחנו מניחים שהוא התכוון לדבר הנכון. זה הראיה של רבא, ועכשיו דוחה את זה הבאיה ממש באמצע עמוד ב', ולפי תוספות בסוף דיבור המתחיל אבל, יש פה בעצם שתי דחיות. כל דחייה היא אחת מהסיבות שאמרנו מקודם. השאלה הראשונה קשורה לסברה הראשונה שאמרנו שלא להחשיב את השטר הזה. כלומר, שואל הבאיה, אולי הברייתא הזאת, כלומר אבא שאול, סובר שבכלל לא צריך זמן בתוך הגט. כי הוא סובר כמו רבי אלעזר שדי מסירה קרתי, והעיקר שהעדים יודעים את הזמן. אז אתה לא יכול ללמוד משם שאמירה סתמית כמו היום נחשבת משהו, אז ממילא גם אמירה סתמית כמו ממך לא נחשבת כלום. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם אם תאמר שממך כן עכשיו שלווה התכוון למלווה, עדיין יש את הבעיה השנייה שאמרנו שיכול להיות שהוא כתב את זה למלווה אחר וזה נפל ממנו, ואותו שימון מצא את זה. אז שוב נשאלו פה שתי השאלות, אולי בממך הוא לא התכוון בכלל לאף אחד, ואם הוא התכוון, אולי זה נפל מהמלווה האמיתי. ורבא, בערך בשליש התחתון של העמוד, מתעלה מהשאלה הראשונה, כנראה שהוא סובר שלא סביר להעמיד את זה כרבי אלעזר דווקא, והוא מתייחס לשאלה השנייה, והוא אומר, אנחנו לא חוששים לזה שזה נפל. מאיפה הוא מוכיח שלא חוששים? מהמשנה שלנו. ולכן כל הסוגיה הזאת הובא כאן. איך הוא לומד שלא חוששים לנפילה מהמשנה שלנו? אז קודם נפרט מה בכלל כתוב במשנה. המשנה מדברת על שני אנשים מאותו מקום שיש להם בדיוק את אותו שם, למשל יוסף בן שמעון. אז כיוון שיש להם אותו שם, זה גורם להרבה ספקות, ונצטרך כל פעם להקל. אז למשל, אם אחד תובע את השני בשטר חוב, אז כתוב שם שיוסף בן שמעון חייב ליוסף בן שמעון כסף, אז יוסף א' לא יוכל לתבוע את יוסף ב', כי יוסף ב' יטען שבכלל א' היה חייב לב' כסף. ופשוט הוא כבר פרה את החוב, לכן הוא החזיר לו את השטר. כמובן, אותו דבר אם זה יהיה גם הפוך, אם ב' יתבע את א'. אותו דבר גם אחרים מבחוץ לא יוכלו לתבוע אף אחד מהם, כי כל אחד יאמר שזה היה השני. אבל מה שהמשנה לא אמרה, שהם לא יכולים לתבוע אחרים. כלומר, יוסף א' יכול לתבוע מישהו אחר, למרות שלכאורה אותו אדם יכול לומר, אני לא חייב ליוסף א' כסף, אלא ליוסף ב', וכנראה שהשטר נפל ליוסף ב', ואיך שהוא הגיע ליוסף א', והוא תובע אותי עכשיו. את זה המשנה לא אמרה. מזה שהמשנה לא אמרה את זה, אנחנו רואים שאנחנו לא חוששים שאולי השטר נפל ליוסף ב' והגיע ליוסף א'. אז הנה ראיה שלא חוששים לזה שהשטר אולי נפל. אז זה הראיה של רבא, אבל דוחה את זה הבעיה, אולי כן חוששים. כי הרי שם הספק הוא מאוד מצומצם, זה או של יוסף א' או של יוסף ב'. אז אם כרגע השטר אצל יוסף א', אני לא חושש שאולי זה נפל באמת ליוסף ב'. לעומת זאת, במקרה שלנו שרק כתוב בשטר שאני רובן לביתי ממך כסף, הרי ממך יכול להיות כל אדם שבעולם. אז פה הספק הוא מאוד רחב, כי אנחנו מתלבטים עם רבים ולא רק בין שני אנשים שקוראים להם אותו שם, לכן פה אולי כן חוששים שם הנפל. וגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נמשיך עם הסוגיה של חשש לנפילה או לא מחר. בינתיים נסכם את מה שראינו. אמרנו כמה דינים לגבי שטרות, לגבי הזמן, אמרנו שהעדים כותבים את הזמן של ההלוואה ולא את הזמן של כתיבת השטר. אמרנו שהם כותבים את המקום שבו הם נמצאים כשהם כותבים, ולא רק לפי רשב"ם את המקום של ההלוואה. אמרנו שיש יתרון וחיסרון בשטר מפוצל או שטר אחד גדול, לכן אסור לשנות מזה לזה. וסיימנו ברבאשי שאמר שאנחנו לא מאמינים למישהו שרוצה להחליף שטר של 100 לשטר של 50, כי אולי השטר של 100 כבר נפרע והוא רק נתן עליו שובר. אחר כך ראינו את הגמרא של המשנה לגבי אדם שהגיע עם שטר חוב שכתוב עליו שרובן לבא ממך כסף, והוא טוען שהוא הממך, למה לא לקבל שטר כזה? אמרנו בזה שתי בעיות. אולי השטר זה לא אמיתי והלווה סתם כתב, הוא לא התכוון לאף אחד. ודבר שני, גם אם הוא כן התכוון, אולי הוא לבא ממישהו אחר וזה נפל לאותו מישהו. רבונה לפי רבנו גרשום אמר שזה לא טוב כי הוא לא באמת התכוון. אחר כך רבא הביא ראיה מגט שכמו שהיום זה מספיק, אז גם ממך זה מספיק, והוא כן התכוון. אבל הבעיה דחה אותו שתי דחיות, אולי שם זה כידי מסירה קרתי. וגם פה יש חשש נוסף שאולי זה נפל למישהו אחר. אז רבא רצה להוכיח מהמשנה שלנו שלא חוששים לנפל, אבל הבעיה דחה אותו, ונמשיך מחר, כל טוב.